רבה בלימוד שלנו, זה לנסות להתחיל למצוא איזשהו יחס בין הגילויים השונים שנקראים תורה. לכן הדף הזה נקרא התורה, הגדרתה וגילויה. הגדרתה זה המשך של מה שלמדנו, וגילויה זה כבר יותר, אחרי שהבנו שהתורה היא הכל, טוב, עכשיו צריך למצוא את היחס בין הכוליות הזאת, בין הצדדים או הפרטים שהכל הזה כולל. מה? יש את הציור, כן. אז נתחיל באורות התשובה. אני חושב הדברים של הרב באורות התשובה, פרק א', מדברים בעד עצמם, כלומר אין מה לומר. אם אני הייתי כותב ספר אורות התשובה, אם אנחנו היינו כותבים ספר שנקרא תשובה, היו שואלים אותי, תגיד מה זה לעזור בתשובה? אז הייתי אומר משהו מעין הדבר הבא. הייתי אומר, תשמע, צריך להיות איזשהו אופי, סוג של קשר בין אדם לבין אלוהים. כשהקשר הזה מתפקשש, אז האדם צריך לחזור בתשובה. תודה רבה. כלומר, מה זה בעצם תשובה? תשובה זה בעצם תיקון של תקלה. תיקון של תקלה בקשר בין האדם לבין אלוהים. זה פחות או יותר מה שהייתי אומר, נכון? אני אומר את זה בצורה קצת גסה. האדם הגיע למכון מאיר, למה? כי החיים שלו הגיעו לאיזושהי מציאות לא בריאה, לא ישרה, ככה הוא מזהה. ברמה, אני מדבר של הקשר בינו לבין אלוהים, אז הוא עכשיו בא למקום שילמד אותו, יברר לו, וייצור אצלו את הסדר הנכון של הקשר בינו לבין אלוהים. משהו כזה, בערך פחות או יותר. ולכן לפי הכיוון הזה, התשובה היא דבר בדיעבדי. כלומר, לו יצויר ציור, שאדם אין תקלה בקשר בינו לבין אלוהים, אין חטא. לו יצויר ציור שאדם הולך ברחוב ולא נופל לבור, אז לא שייכת אצלו מציאות שנקרא תשובה, כי הוא לא נפל לבור. אז מה שייך לעשות תשובה? מי עושה תשובה? מי שנפל לבור צריך לצאת מהבור. אבל מי שמעולם לא נפל לבור, אין לו מה לעשות תשובה, כך היינו חושבים. ב', זאת הטעות הראשונה. ב', היינו חושבים שתשובה זאת בעצם מציאות שקשורה רק לצד הדתי של האדם. נקרא לזה ככה. כלומר, למה קשורה המצווה הזאת שנקראת מצוות התשובה? רק לאותם התחומים בחיים שהם נקראים הלכה, שהם נקראים שמירת החוק, שהם נקראים דת. והנה בפרק א', ולא לחינם, וזה מאוד יסודי ומאוד עקרוני, שזה יהיה דווקא באורות התשובה פרק א', הרב פה מלמד אותנו דברים אחרים לחלוטין, שתשובה זה לא תוצאה של תיקון תקלה או תיקון חטא, ותשובה זה לא שייך רק לצד ההלכתי, הדתי, נקרא לזה התורני, מה שקוראים היום בטעות, תורני של החיים. ולכן אומר הרב, את התשובה אנו מוצאים בשלוש מערכות. המציאות הנקראת תשובה, באמת, ברובד, בממד היותר שלם שלה, יותר נכון שלה, יותר כולל שלה, יותר עמוק שלה, התשובה נמצאת בשלושה רבדים. רובד אחד קורא להרב תשובה טבעית, שגם היא נחלקת לשניים, נראה בהמשך. רובד שני קורא להרב תשובה אמונית. רובד שלישי, תשובה שכלית. עכשיו תראו מה אומר הרב. אני בעצם קורא את כל, הבאנו את כל זה בשביל המשפט הראשון. כי המשפט הראשון הוא משפט קצת מפתיע, הייתי אומר. בתשובה הטבעית יש שני חלקים. תשובה טבעית גופנית ותשובה טבעית נפשית. בואו נגיד במילים פשוטות שלנו. תשובה טבעית גופנית, כלומר תפקוד הגוף בצורה נכונה, מבחינת תזונה, שינה וכו'. תשובה טבעית נפשית, כלומר תפקוד הנפש בצורה נכונה. כלומר, תיקון מידות, תיקון מוסר. עכשיו תראו את המשפט הבא. מה כוללת התשובה הגופנית? הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע. אני הולך למקום הכי קיצוני שאני יכול ללכת. בסדר? מהו הדבר הכי שפל שאדם עושה בגופו? הכי נמוך, במחילה מכבודכם, צרכים. כלומר, האדם מוציא את הפסולת שלו, את הפסולת של הדבר הכי נמוך, כי האוכל, החוצה. נכון? מוציא את הפסול, את מה שאין צורך בו, מוציא החוצה. אדם שמתעכב ללכת לשירותים, הוא עובר עבירה בהלכות רפואה, או שעובר עבירה בתורה, בהלכות תורה? הייתי אומר, עובר עבירה בהלכות רפואה. כלומר, אם אתה מתאפק לשירותים, יכולים להיווצר אצלך במערכת המעיים, יכולים להיווצר תקלות. ואז אתה תהיה חולה. לכן כדאי להקשיב לרופא, ולהכיר את המנגנון שנקרא להתפנות, כדי לפנות את מה שאתה לא צריך, ותעבוד לפי המנגנון הזה. שהטבע, אם אפשר לומר, חקוק בו, חקק בך. שהטבע הזה חקוק בך. אבל זה לא נכון. יש הלכה שנקראת בל תשקצו. בל תשקצו זה אומר שאסור לאדם להתעכב מלפנות את הפסולת של הצד החומרי שבו, כי התורה אומרת שזה אסור. כלומר, הפרט הזה, הפרט ההלכתי הזה, זה פרט שבא ללמד על הכלל. התורה בעצם מלמדת אותנו שהעיכוב בדבר הכי שפל, הכי נמוך שבאדם, הוא בעצם תורה. זה הלכה בשכן ערוך. סליחה, אני אומר עוד פעם, חוץ לכבודכם, אם אדם יושב פה כרגע והוא רוצה ללמוד תורה, והוא מתאפק לשירותים מעבר לגבול שמותר להתאפק, אז הוא עכשיו עושה דבר נגד התורה. התלמוד תורה כנגד כולם? לא, לא תלמוד תורה כנגד כולם. כשיש איזושהי מצווה או חד ושלום עבירה, נראה בהמשך את היחס מן הדברים, זה קשור למילה גילויה, אז מצווה קודמת. או אי עבירה ודאי קודמת. זה לא נכון לומר שאני אלמד תורה, כי תלמוד תורה יותר חשוב מאשר להתאפק מעבר לגבול. כלומר, ההלכה הזאת שבא תשקץ ובקיצור, היא פרט שבא ללמד על הכלל. זה דוגמה עקרונית. זה דוגמה שהחוקים הטבעיים שהקדוש ברוך הוא ברא אותנו איתם, החוקים האלה גם הם הופעת תורה. כמובן, מדרגות מדרגות בתורה. לא נגיד שזאת ההופעת תורה הכי עליונה שיש. אבל גם זה נקרא תורה. הרב כותב באחד המקומות דבר נפלא ממש. פעם ראשונה שראיתי זה מאוד מאוד הרשים אותי העניין הזה. שאנחנו חושבים שמחלות זה מין עונש חיצוני. אומר הרב לא נכון, מחלה זה איזשהו מנגנון אלוקי שהקדוש ברוך הוא ברא בגוף האדם, שהגוף מגיב לאדם בצורה טבעית. הרב קורא לזה עונש טבעי. מחלה זה עונש טבעי. כלומר, גוף שלא קיבל את מה שהוא צריך לקבל, ברגע שזה הגיע לגבול של, הגיע לקו של הגזמה, אז הגוף מגיב. וכשהגוף מגיב הוא חולה. ואז הוא אומר לך, עד היום לא התייחסת אליי בכלל, או לא מספיק, עכשיו תתייחס רק אליי. אני חושב, אני שוכב במיטה, שבוע שלם, אתה מתייחס רק אל הגוף שלך. כך אומר הגוף, תתייחס רק אליי. אז מה זה בעצם מחלה? מחלה זה איזשהו מנגנון אלוקי, שהקדוש ברוך הוא ברא בגוף האדם, כעונש טבעי, אני חושב שהאדם לא מתפקד את הגוף נכון. אז המנגנון האלוקי הזה שנקרא מחלה, הוא תורה או לא תורה? הוא תורה. לא אמרנו שזה שווה באותה מדרגה לצדדים אחרים שנקראים תורה. בסדר? זה שיש הלכה בבית הכיסא, איך להתנהג בבית הכיסא, הלכות בבית הכיסא, זה לא מה שמותר ללמוד שם תורה. אסור לערר בדברי תורה בבית הכיסא. נכון. אבל גם ההתנהגות בבית הכיסא היא תורה. אבל אסור ללמוד תורה בבית הכיסא. כלומר, מדרגות מדרגות. אבל גם זה נקרא תורה. לכן זה מאוד יסודי, זה מאוד עקרוני, לפתוח את ספר אורות התשובה בפרק א', בהבנה שתשובה זה לא תשובה דתית בפרט הלכתי כזה או אחר, בפרט אם אני נפלתי לבור, עכשיו צריך לקום ממנו, לצאת ממנו. תשובה זה לתפקד נכון את כל המערכות שהקדוש ברוך הוא ברא בי. אז אם הקדוש ברוך הוא ברא בי מערכת גופנית, אני צריך לתפקד אותה נכון, זה נקרא תשובה. אם הקדוש ברוך הוא ברא בי מערכת נפשית, אני צריך לתפקד אותה נכון, זה נקרא תשובה. אם הקדוש ברוך הוא ברא בי מערכת שכלית, אני צריך לתפקד אותה נכון, זה נקרא תשובה. אז זה לא מפתיע פרק א' בורות התשובה, זה מפתיע איך יכול להיות שלא יהיה פרק א' כזה בורות התשובה. לכן המשפט הראשון הוא עקרוני. התשובה הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע. המוסר, הטבע אולי הרב כאן מתכוון כנראה פיזיולוגי, המוסר הכוונה הטבע הנפשי, מה שקוראים מצפון, כלומר המצפון זה לא איזה מין מציאות שנפלה, שנמצאת באדם משום מקום, אלא הקדוש ברוך הוא צפן כמצפן, את המצפון זה איזה שהם קודים מוסריים בסיסיים של דרך ארץ מינימלית, שהקדוש ברוך הוא אומר לפחות את זה יהיה באדם. זה המינימום האלוקי שאני יכול לשים באדם לפחות לשמור אותו, שיהיה לו איזה קוד, איזה מנגנון כזה שיאותת לו כשהוא מרגיש שהוא סוטה מהמצפון, מהמצפן, מהצופן. מי שם את הצופן הזה? הקדוש ברוך הוא שם את הצופן הזה. אז לתפקד את הנפש שלי נכון, ברמה המוסרית הדרך ארץ היא הפשוטה. זה צד של תורה. וכמובן התורה, אומר הרב מיד המשך המשפט הזה, הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע. חוקי המוסר והתורה הם מקושרים עם חוקי הטבע. וחוקי המוסר והתורה הם מתגלים בחוקי הטבע. וחוקי הטבע הם חוקים מוסריים. חוקי הטבע הם חוקים תורניים. זה נפלא אם אנחנו מדברים על זה ברמה הזאת. ובל תשקץ הוא כפרט שבא ללמד על הכלל. אני רוצה להגיד משהו? אורי, רצית משהו? איך מה? טוב, אם הזכרת את הדוגמה הזאת, אז בוא נזכיר דוגמה יותר חריפה. נא לא לממש אותה. שתלמיד שכב מתחת למיטת רבו, כדי לראות איך רבו משמש עם אשתו, תפס אותו רבו מתחת למיטה, אמר לו תוראי, וללמוד אני צריך. תוראי, וללמוד אני צריך. אני לא רוצה להתפזר למקומות שהצניעות יפה להם, אבל הגמרא מלאה, לא הייתי אומר מלאה, אבל יש פעמים רבות שאנחנו מוצאים הדרכות של חכמים גדולים בענייני אישות. זה לא יאומן. הגמרא מספרת, סליחה שאני אומר את זה, אבל הגמרא מספרת שאחד החכמים נתן הדרכות לבנותיו לפני החתונה. בעניינים האלה. תוראי, ולמוד אנחנו צריכים. נעזוב, זה קשור לכמה דברים. נעזוב. אבל אתה רואה שזה תורה. מה לנו יותר מאותו תלמיד ששכב מתחת למיטה של רבו ואמר תוראי? תוראי. תוראי, ולמוד אני צריך. יש ביטוי כזה שנקרא שיחה. יש ביטוי כזה שנקרא שיחה תלמיד חכם. כתוב בגמרא, שיחה תלמיד חכם, שיחה לימוד. כשתלמיד חכם משוחח בענייני דרך ארץ, בענייני העולם הזה, זה הופעה של תורה. זה לחסידים, אפשר לראות את זה מאוד. איך הם רוצים להיות קשורים לרבי, לרבי בכל דבר. גם כשהוא עוסק בדברים הכי כאילו טבעיים, חומרים. כי הכל זה הופעה תורה. כמובן, מדרגות מדרגות, עוד פעם, לא להתבלבל. מדרגות מדרגות בהופעה תורה. אם נגיד שלושת התחומים, או נגיד שלושה שהם ארבע, שלושת התחומים המרכזיים שבהם אנחנו, אפשר לומר, מגלים באופן יותר מרוכז, נקרא לזה, את התורה. דרך השכל זה נקרא לימוד תורה. דרך הנפש זה נקרא תפילה ותיקון מידות. דרך הגוף זה נקרא קיום מצוות. אז יש מדרגות אפילו בין שלושתם. קל וחומר, תורה זה גם הופעת חוכמת השם. זה גם סוג של תורה. כל חוכמות החול, יש בהם בחינה פנימית, תמציתית, ריכוזית, שנקרא תורה. אבל כמובן יש יחס בין חוכמות החול לתורה, ללימוד תורה. כל ענייני דרך ארץ, המוסר הטבעי שהוא מאב, שהוא עוד לפני המוסר האלוקי הישראלי שקיים במידות הישראליות, זה נקרא תורה. התפקוד הגופני הטבעי, עוד ביחס, עוד הרבה לפני קיום מצוות, כי הרי מצוות זה קיום של פעולות אלוהיות בגוף, זה גילוי אלוהי בגוף, זה נקרא מצוות. היד הניחה תפילין, הראש הניחה תפילין, האוזן שמע קול שופר, הגוף ישב בסוכה, יכול לדעת דרך. כלומר, המצוות, נראה את זה בהמשך, המצוות זה ביטוי אלוקי בגוף, אבל יש יחס. יש יחס בין מצווה לתפילה, למידות, לתורה. כאן בדף שלפנינו, אז במקור שלוש, בהמשך נתיבות עולם, נתיב התורה פרק א', אז המהר"ל מקדם אותנו שם, אחרי שהוא הסביר מה היחס, מה זה בעצם תורה, סדר עולם וקשר עולם, אחרי זה הוא מתחיל לברר את היחס בין הפרטים שיש ביניהם קשר. והוא נוגע אולי בדברים הכי בסיסיים, מה היחס בין תורה לבין מצווה. אז כמובן שיש יחס בין תורה לחוכמה, כמובן שיש יחס בין גילויים רוחניים מרוכזים, לבין גילויים רוחניים, נקרא לזה סמוי. ההולך בדרך ושונה, ומפסיק, ואומר מה נעילן זה, כאילו מתחבא נפשו, אבל רגע, אם הוא אומר מה נעילן זה, גם זה גילוי של תורה. ולפי הסבר של הרב קוק באורות התורה, הוא לא מפסיק, כלומר, לא רואה את האלוהי בטבע, הוא רואה את האלוהי בטבע. נו, אז לכאורה זה האידיאל, לראות את האלוהי בטבע. נו, אז למה מתחבא נפשו? משנה מסכת אבות. נגיע לזה בהמשך. כלומר, יש מדרגות מדרגות בתורה. אבל קודם כל ההגדרה הראשונה, לכן כתבנו כאן, התורה הגדרתה וגילוייה. הגילויים של התורה הם במדרגות שונות. אבל ההגדרה הכללית של המושג תורה, זה כולל את כל הגילויים. נכון שבגילויים יש מדרגות, אבל זה כולל את כל הגילויים. לכן, בתשובה הטבעית יש שני חלקים. קודם כל תשובה טבעית גופנית, אחר כך תשובה טבעית נפשית. בואו נקרא קצת. הגופנית סובבת את כל העבירות נגד חוקי הטבע, המוסר והתורה, המקושרים עם חוקי הטבע. שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים. ושאדם תפקד את הגוף שלו לא נכון, אז הוא חוטא. אני יודע שכולנו חוטאים, יכול לדבר על עצמי, כולנו חוטאים. למשל, אם אני מתכופף, באופן הבא, אם אני מתכופף ככה, ולא ככה, אני חוטא. זה לא רק שאני חוטא לרופא, אני חוטא לריבונו של עולם. אתה קודם ברוך הוא ברא בי עמוד שדרה, גב וכו', שאני צריך להתכופף ככה, ולא ככה. אז אדם שיתכופף ככה, הוא חוטא. הוא חוטא נגד השם. אדם שיושב על הכיסא ככה, הוא לא רק הורס את הגב, הוא הורס את הקשר שלו עם השם. אני אדבר רק על עצמי. לא, אתם מבינים את העיקרון, חבודה, אנחנו צריכים להבין את זה. התשובה הטבעית זה א' שבא א'. ואחרי, והרבה, אז עוד פעם, שסוף כל הנהגה רעה הוא להביא מחלות ומחובים, והרבה סובל מזה האדם, הפרטי והכללי.
מה זה
הכללי? המין האנושי. ואחרי הבירור שמתברר אצלו הדבר, שהוא בעצמו, האדם בעצמו הביא עליו את המחלה הזאת, ואז מלא הוא יניש את עצמו, יש עונש טבעי, האדם יניש את עצמו. הרי הוא שם לב לתקן את המצב, לשוב לחוקי החיים, לשמור את חוקי הטבע, המוסר והתורה. למען ישוב ויחיה, וישוב אליו החיים בכל רעננותם. לכן דרך אגב, לכן הרמב״ם למשל, כתב שיש מעלה עליונה מאוד, וזאת המעלה ללמוד תורה. אבל אז שאלו אותו, רגע, ומה המקצוע, אם אדם נגיד לא מתאים לזה, מה המקצוע הכי חשוב אחרי לימוד תורה? כשנגיע ליחס בלימוד תורה לקיום מצוות, אז הוא דיבר על רפואה. כי רפואה זה התפקוד הטבעי של האדם בצורה הנכונה. אז רפואת הגוף, רפואת הנפש, לא משנה. הוא אומר, נגרות, אני אומר את הדוגמה הזאת, נגרות, אפשר להסתדר עם ארון כזה, ארון אחר, אפשר להסתדר בלי ארון גם. אבל תפקוד גופני, נפשי, זה קיומי, זה הכרחי. אז ככל שהדברים הם יותר שייכים אל העצמיות הטבעית, אל הקיום הבסיסי של האדם, ברמה הרוחנית, זה תורה. תורה, מה שאנחנו קוראים לימוד תורה וכו'. ברמה הטבעית, ברמה התורנית הטבעית, הכוונה, רפואה. אז אמר רבא, צריך ללמוד רפואה. כמובן, מי שזה מתאים לו, לכן הוא גם בפועל היה רופא, כי הוא ראה שאין מי שיתפל בזה, שם בו תמים. לכן, המדיצינה עוסקת בזה אומנם הרבה. המדיצינה, הכוונה רפואה. אבל, כמדיסין. אבל לא נשתכללה כפי הנראה עדיין לגמרי עבודה גדולה זו. ולא נמצא עדיין הפתרון הנכון לכל שאלות התשובה הגופנית. נכון? זה המקצוע שנקרא רפואה, שהוא סוג של תשובה. ככל שהרפואה מתפתחת, אז יש יותר הופעת תורה בתחום הנקרא רפואה. נכון? עד כמה שיש בגבולות החיים להחזיר לאדם את כל האבוד ממנו מצד החטאים, מהרסי הגוף וכוחותיו. אומר הרב, וכפי הנראה, מקצוע של תשובה זו, תראו איזה ביטוי זה, זה סוג של מקצוע של תשובה. מה? לתפקד נכון את הגוף. תלוי הוא בקשר חזק, היות ואדם הוא נפש האדם אחת, היות ונפש האדם היא כוללת רבדים שונים, היות והתורה היא סדר האדם בכל זדה וסדר העולם, אז ברור שתשובה זו, התשובה הגופנית, היא תלויה בכל התשובות האחרות. קשורה, תלוי הוא בקשר חזק ביתר חלקי התשובה, הרוחנית, הטבעית, האמונית והשכלית. טוב, הלאה. יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. מה שאנחנו קוראים מוסר. מה שאנחנו קוראים מוסר כליות. מה שאנחנו קוראים מצפון. מה שאנחנו קוראים דרך ארץ. ומה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה. יש באדם מצפון. אדם בריא, נורמלי, רואה חתול נדרס ברחוב, נחמץ לבבו. כואב לו. אי, זה רק חתול, נכון, אבל כואב לו הלב. זה ככה הוא מגיד באופן טבעי. אדם באופן טבעי רואה קליפת בננה זרוקה ברחוב, אדם מבוגר יכול להחליק, באופן טבעי הוא ירים את הקליפה. ככה חי, אדם בריא, אדם נורמלי. אדם חולה, הוא נהיה אפתי, אדיש לסובב, למציאות וכו'. אבל כשאדם חי חיים טבעיים, תורניים, בריאים, אז גם הנפש לא בריאה. אם הנפש לא בריאה, אז המצפון הטבעי שלו, המצפן האלוהי שהקדוש ברוך הוא שם בו, מופיע אצלו בצורה טבעית. אחד הדברים שהתרבות המודרנית הרסה, זה שאיבדנו את המצפנים הטבעיים שלנו. איבדנו את המצפנים הטבעיים ברמת הגוף, ברמת הנפש, ברמת השכל. ואז אנחנו צריכים לבוא לבית המדרש כדי לשחזר, כדי לחזור אל אותו טבע אבוד שקיים אצלנו בפוטנציאל, אבל הוא הלך לאיבוד. ואז יוצא דבר תמוה מאוד, שאדם בא לבית המדרש כדי לחזור בתשובה ברמה הדתית, פתאום אומרים לו, תהיה בן אדם. פתאום אומרים לו, תהיה שמח. פתאום אומרים לו, תהיה חיובי. מה, זה תשובה? חבר'ה שתשובה זה לניח תפילין שרבנותם. נכון, גם זה תשובה. תלוי מי ומתי. אבל זה תשובה קודמת. תשובה קודמת זה שכוחות החיים הטבעיים שלך יחזרו למסלולם הנורמלי. ובמהלך החיים שלך, אתה פגעת בזה. לכן לחזור בתשובה זה לא רק לבוא לבית המדרש וללמוד תורה ולקיים מצוות. לבוא לבית המדרש זה לחזור להיות טבעי. לחזור להיות כפי שהאלוהי, כפי שהקדוש ברוך הוא ברא אותך. זה נקרא תשובה. אם היינו חושבים על זה ככה, החיים שלנו היו שונים לגמרי. כי אז הכל היום מקבל ערך של תורה. כמובן, מדרגות מדרגות. גם להחליף חיתול זה תורה. לא כל היום נשב ונחליף חיתולים. אם כן, אני רוצה לעבוד בבית חולים שערי צדק, מחלקת תינוקות. משהו אחר. כדוגמה. זה מדרגות. רק נקרא, נגמור רק את הצד הזה. יותר פנימית היא התשובה הטבעית, הנפשית והרוחנית. הוא מה שקוראים מוסר כליות. טבע הנפש האנושית הוא ללכת בדרך ישרה, כי כך הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. שם בנו את הטבע הזה, את התכונה הזאת, את המצפן הזה, את המצפון. וכשסר מן הדרך, שלב ראשון זה סטייה. שלב ב' כשנפל בחטא. שלב ג' אם נפשו עדיין לא נשחטה לגמרי. הרי החוש הזה של הישרות, יש לאדם חוש של יושר. חוש של מה שצריך להיות. והוא מרגיש שהוא רחוק ממה שצריך להיות, או לא מספיק כפי שהוא צריך להיות. אז זה מדאיג אותו. זה מדאיב אותו, זה מחיב לו. הוא מרגיש שהוא לא בסדר. ככל שאדם, דרך אגב, יותר מתפתח בעולמו התורני, אז החוש הזה יותר דק אצלו. החוש הזה יותר עדין אצלו. הוא יותר רגיש לדקויות. בפעם, אדם היה, אני יודע מה, מתנפל על מישהו, בכלל לא יזז אצלו כלום. זה הייתה תגובה טבעית. מישהו הרגיז אותך, תתנפל עליו, שפעם הבאה לא יתקרב אליך בכלל. ככל שאדם מתפתח מבחינת עולמו הרוחני, הוא נהיה יותר רגיש. הוא פתאום שם לב למה הוא מדבר. הוא פתאום יותר שותק. הוא פתאום שם לב שזווית העיניים שהוא הגיב הייתה לא מתאימה. שהמצמוץ בפה היה לא מתאים. הוא נהיה יותר מעודן, הוא שם לב יותר לפרטים מדויקים, כי גם זה תורה. זה נכון או לא? רבותיי. כן או לא? אני לא פה דרשן באוניברסיטה. זה נכון, אנחנו ככה חיים. ככל שאתה מתפתח, הוא נהיה עם חוש יותר רגיש. החושים שלו, איך הרב כותב בעיניי במקום אחר, החושים שלו יותר דקים. הוא נהיה אדם דק דק. מה זה דק? הוא מדוקדק. כל פרט, כל צד, כל זווית, כל נקודה. רק נגמור את פרשות הזה. הרי החוש הזה של הישרות מדאיב את לבבו. והוא מתמוגג מכאב. לא מתמוגג מתענוג, אלא מכאב. והוא מזדרז לשוב לתקן את המעוות עד אשר הרגיש כי נמחה חטאו. אומר הרב, חלק זה של התשובה הוא מסובך הרבה מאוד. לתקן את המצפן האלוהי, המוסרי, שהקדוש ברוך הוא שם בנו, זה הרבה יותר מסובך מאשר לתקן את הגוף.
לתקן אותו, ללכת על פיו.
ללכת על פיו, לתקן, כלומר, לחזור אל הטבע. לחזור אל הטבע. תשובה זה פשוט לחיות טבעי. זה נקרא תשובה. לכן תשובה זה לא רק אם אני נפלתי לבור. תשובה זה להיות עוד יותר טבעי, ועוד יותר טבעי, ועוד יותר טבעי, ועוד יותר טבעי. יותר פתוח אל האלוהי שבי. זה תשובה. ולגלות את זה. לכן חלק זה שהתשובה הוא מסובך הרבה מאוד, תלוי בתנאים רבים, פנימיים וחיצוניים, ויש בו כמה דרכי התאה שחובה היא להישמר מהם. כאן הרב רומז לכל מיני תיקונים מוסריים, שכלפי חוץ הם תיקונים, אבל מצד האמת הם עיוותים מוסריים. למשל, כמו סיגופים למשל. תעניות. לדוגמה, או למשל צניעות לא במקום, ענווה פסולה מה שנקרא. בקיצור, כל המידות שהן מידות לא מתוקנות, שכלפי חוץ הם יכולים לראות, כמידות מצוינות, כמידות טובות. אבל מכל מקום הוא אחד היסודות שתוכן התשובה נשען עליהם. מה רצית אמרו מקודם?
רציתי לשאול, באמת הרב מדבר פה על תשובה של מוסר, של מצפן, ללכת על פי המצפון שלנו. כלומר, לבננה להרים אותה, נכון? אבל כמו שאמרנו שאם אדם לא לומד תורה, כלומר, אם יהודי לא לומד תורה, הוא לא חי על תורה, אז גם האדם שבו הוא לא אדם.
אז המצפון שלו הוא בעייתי.
אז הוא חייב ללמוד תורה כדי להתקרב למצפון שלו, נכון?
נכון.
כדי להיות...
נכון.
נכון?
זה קשה שלי לבד.
המצפון הישראלי, המצפון הדרך ארץ היא שלנו, הוא במטבע ישראלי, במטבע אלוקי. כשהאלוקי לא קיים, אז המצפון הזה באופן סגולי קיים. באופן מסוים הוא יתגלה, אבל הוא יגיע לעיוותים. למשל, אומניות במקום שאין מקום להיות אומני. החסד הישראלי מופיע במקום שלא צריך להיות בעל חסד, צריך להיות בעל אכזריות. נכון. דרך אגב, אחת הסיבות שאדם מתחתן, זה לחזור להיות נורמלי. אדם ממין נקבה הוא יותר נורמלי מאדם ממין זכר. כלומר, הוא יותר טבעי. הוא יותר מה שהוא. לא יותר ארצי, יותר טבעי. הוא יותר טבעי. הוא יותר פתוח אל האלוהי, הוא יותר שעשני כרצונו. אז דברים שאדם ממין זכר צריך ללמוד דרך השכל, וגם זה הוא לא מבין תמיד, אדם ממין נקבה זה... השפריץ אצלו. הנשואים שבינינו מחייכים. כי הם רואים את זה בחיים. אף אחד לא רואה, רק אינטרנט. מאור, נכון או לא? כן או לא? כן. מה? עובדים על זה, עובדים להיפתח אל הטבע. עובדים להיפתח אל הטבע. לא פשוט. לא תמיד צריכים להבחין בין, כי אנחנו מסובכים. כי אנחנו מסובכים. כל מי ש... אפור, אתה חייך חתני. זה לא מה שהטבע האנשי תמיד מופיע בצורה נכונה ונקייה, לא אמרנו את זה. אבל הפוטנציאל של הנקיות, של שעשה נקי רצונו, יותר מצוי. כי הצדדים היותר אופייניים לאיש, הם הרבה פעמים מעכבים את הטבע מלהיות טבע. אבל זה נושא שלם הנושא, זה נושא רחב. כן. לגמרי. מין. בוא נתחמק מהקושיה. מין.
יש בן דב ששאלה על זה שאבא שלו מגיל אפס היה זורק עליהם החתולים, אז כשהוא רואה חתול, הדבר הראשון
שהוא שזורק עליהם. אז הוא צריך, אז אתה צודק.
אז זה לא נשאר לגמרי. מבחינתי הוא שחות לגמרי.
אז הוא לא. אז הקדוש ברוך הוא כנראה שאתה לא טוב במשפחה הזאת, כנראה שאדם כזה יכול לצאת אפילו מזה. נכון. תראה, בוא נאמר ככה. אני מסכים שמוסריות, אני מסכים שמוסריות היא תוצאה של הרגלי חיים. אפשר לראות את זה בחברות פרימיטיביות. למשל, דוגמה. יש חברות שהן הרבה יותר כוחניות, הן הרבה יותר אלימות, הן הרבה יותר צעקניות, הרבה יותר אגרסיביות. יש חברות שהן יותר מעודנות, יותר רגישות, יותר רגועות. נכון? עכשיו, זה לא אומר שאדם שגדל בעולם או בתרבות כוחנית, זה לא אומר שזה נכון. כשהוא יחזור בתשובה, זה אחת העבודות הגדולות שהוא יצטרך לעשות. אתה צודק? ההרגל יכול להפיך לטבע שני. נכון? והתורה מעדנת, התורה חושפת את הטבע. אתה צודק. הנקודה הזאת היא נקודה מאוד מאוד חשובה. נקודה מאוד מאוד חשובה. דרך אגב, זה קשור מאוד למאמר של הרב קוק, הזכרנו אותו כמה פעמים, שנקרא לשני בתי ישראל, הספרדי והאשכנזי. זה קשור מאוד לארצות שהצד של החברה הישראלית נקרא, הצד של עם ישראל נקרא בית אשכנז מול הצד שנקרא בית ספרד. זה קשור לאקלים, זה קשור לתרבויות, זה קשור להמון דברים. אז אם אתה, אז אומר כוזרי, אם אתה חיית בארצות קרות, אז התפתחה בך אישיות קרה, שיש לה צד יתרוני וצד חסרוני. אם אתה חיית בארצות חמות, יש לך אישיות חמה, יש לה צד יתרוני וצד חסרוני. אנחנו לא באים לבטל את זה. אנחנו רק באים לגלות את זה בכיוונים הנכונים. הרב שם מדבר במאמר שאפילו צורת הלימוד וצורת הפסיקה היא הייתה צורה שונה לגמרי. כי התנאים הסביבתיים, שקשורים אפילו לאקלים, לנוף, קל וחומר, לתרבות שבה אתה חי, במשך מאות אלפי שנים, מאות ואלפי שנים, התרבות שבה אתה חי, היא השפיעה עליך. אז אתה צודק. אז אדם שיתרגל להשיג הכל בכוח. בוא נדבר בגובה העיניים. אדם שיתרגל להשיג דברים בחיים בכוחנות, על חשבון אחרים. כך הוא יתרגל. הוא יתרגל שאם הוא לא צועק, הוא לא משיג. ואם צועק לא עוזר, אז הוא מרביץ. אדם כזה מגיע לבית המדרש. זה סגנון החיים שלו. זאת צורת ההתנהלות שלו. אדם כזה יש לו מהלך עצום לעשות בתשובה. מהלך עצום. כמובן, אדם אחר יש לו מהלך אחר. עם החום שורפים את המועדון, נכון? ועם הקרירות אפשר להפך לקוביית קרח, זה מסוכן. אז כל אחד יש את העבודה שלו. לא אמרתי, אני אמרתי משפט כזה. אני אמרתי משפט כזה.
לא אמרתי.
זה השפיע. זה השפיע. זה השפיע. זה השפיע. יש בדיחה, אני לא רוצה להזכיר שמות של עדות, יש בדיחה. יש ספר בישול של עדה מסוימת. בדיחה, רק בדיחה. אני לא מדבר ברצינות, רק בדיחה. כבל אינטרנט, רק בדיחה. יש ספר בישול, שהמשפט הראשון בבדיחה לספר בישול הוא קודם כל תרגי. קודם כל תרגי. עכשיו אפשר להתחיל. קשור לארצות החמות. מצד שני, רוגע יתר על המידה. זה מוות. זה חוסר תסיסה, חוסר צמיחה, חוסר פתיחה, התפתחות. זה כפו. זה כפו יבש, תלוי באמת. זה בעיה. אז אנחנו לא מחלקים ציונים. אנחנו גם מציירים עובדה. אם הקדוש ברוך הוא שתל אותנו, אותם ישראל בגלויות, כנראה שכל גלות הייתה צריכה להוציא משהו, מה שנקרא בשפת המקובלים, ליקוט הניצוצות. היינו צריכים כנראה ללקט ניצוצות שהם שבועים בגלות, שהם ניצוצות אלוקיים. התפקיד שלנו זה ללקט את הניצוצות האלה, לכן אנחנו לא מבטלים שום ניצוץ. זה לא, אנחנו לא אומרים זה טוב, זה רע. זה קיים וזה קיים. זה חשוב וזה חשוב. עכשיו בואו נגלה אותו בצורה ישראלית. ברוך השם. בדורות שלנו כבר משלבים. ברוך השם.
יש שאלה. מה זה אומר תורה כנגד כולם?
תלמוד תורה. כשנגיע לשם נדבר על זה. שאלה חשובה. כשנגיע, האמת שאני כל כך התגרתי, ידידה, כל כך התגרתי כבר לעסוק בנושא הזה, שהכנסתי פה איזה מקור מספר 3. אבל בלי נדר נקבל דף שלם על העניין הזה. דף שלם, לא, השאלה של מאור, של ידידיה, של רבי ידידיה, היא שאלה מאוד חשובה. איך אנחנו מוצאים את היחס הנכון בין המדרגות? זה לא פשוט. האם אני, כשאני בא הביתה, אני צריך לשאוף, ללמוד תורה, סדר ערב, חברותה, או שאני צריך לשבת עם אשתי, לשתות כוס קפה? מה עכשיו הקדוש ברוך הוא רוצה ממני? מה עכשיו הופעת תורה? מה יקרה עכשיו ביטול תורה? אולי ביטול תורה יקרה זה שנים מהתורה? זה לא פשוט. זאת שאלת החיים השאלה הזאת. איך אנחנו מגלים את היחסים הנכונים בכל הגילויים שנקראים תורה? אם זה בתוך הקודש, נקרא לזה ברביעה, הרביעה פותחת, תורה, מצוות, תורה, תפילה, מידות ומצוות. ואם זה בחיי הטבע אפילו, אז זה התשובה הטבעית הגופנית, התשובה הטבעית הנפשית, השכל. אז יש כאן רבדים שונים. יש כאן את הרובד הטבעי ברמה האנושית וברמה הישראלית. ברמה הטבעית זה תפקוד הגוף נכון. ברמה האלוקית, הטבעית האנושית זה תפקוד הגוף נכון, רפואה, פיזי. ברמה הטבעית האלוקית הישראלית זה קיום מצוות. ברמה הנפשית האנושית זה דרך ארץ. ברמה הנפשית האלוקית זה המידות הישראליות. זה תפילה. ברמה השכלית האנושית זה חוכמות חול. ברמה השכלית האלוקית זה לימוד תורה. איך אנחנו יוצרים את היחס בין כל הכוחות? זה לא פשוט בכלל. אבל קודם כל בוא נבין שהכל תורה. הכל זה מדרגות של תורה. דרך אגב, עכשיו אנחנו עוסקים במדרגות שבעולם הזה. בכוונה הכנסנו כאן בדף את ההתחלה של פרק א' בספר מסיעת ישרים שנקרא חובת האדם בעולמו. כמו שאמרנו כבר הרבה פעמים, ולא נקרא תורה. למרות שהברייתא היא תורה מביאה לידי זהירות, כי כנראה חובת אדם בעולמו זה נקרא לפי הרמח"ל תורה, וכאן יש את החלק הראשון, כידוע לכם, של פרק א', של חובת אדם בעולמו קרי תורה, שבפתיחה הזאת הרמח"ל לוקח אותנו בכלל ליחס שבין עולם הבא לעולם הזה. כלומר, עכשיו, בפרק א', באורות התשובה, אנחנו עסוקים במדרגות של העולם הזה. טבעי גופני, טבעי נפשי, תכף נראה אמוני, שכלי. כל זה עדיין בתוך העולם הזה. הרמח"ל בפרק א' לוקח אותנו בכלל למדרגת היחס בין העולם הזה לעולם הבא. גם העולם הבא זה תורה. כי ביה השם צור עולמים. עולם הבא נברא ביהוד, עולם הזה נברא ב-A. אז הסתכל באורייתא וברא את העולמים, לא רק את העולם. אז הוא ברא גם את העולם הבא. אז חשוב מאוד לרמח"ל, כשהוא מגדיר את המושג תורה, לחבר אותנו מיד לעולם הבא, ולעולם הזה, ולקשר בין העולמות, ואיך אני חי את העולם הבא בעולם הזה, וממילא אני אשייך לעולם הבא, בלי לזלזל כי הוא זה בעולם הזה. כל זה נקרא, לפי הרמח"ל, כנראה כך צריך לומר, תורה. אם אני אזכה פעם לשאול את הרמח"ל, השאלה הראשונה אולי שאני שאל אותו, תגיד, זה נכון מה שאני הסברתי כל השני? שאתה קראת לפרק הזה חובת אדם בעולמו, כי אתה התכוונת לומר שזה תורה? אתם יודעים, יש בדיחה בעולם הישיבות, שרב חיים על הסטנסיל, מה שנקרא, רב חיים מבריסק, אז הוא כתב חידושים על הרמב״ם. כתב ספרים עצומים, חידושים על הרמב״ם. אז הוא אמר שכשאני אגיע לעולם האמת, אני רוצה לפגוש את הרמב״ם, לשאול אותו עם כל החידושים שכתבתי, זה מה שהוא התכוון. אז הבדיחה מספרת שהוא הגיע לעולם האמת, והוא פגש את הרמב״ם, שאלו אותו, את מי אתה רוצה לפגוש? את הרמב״ם. ודאי, את מי רב חיים יפגוש? את הרמב״ם. הלך לפגוש את הרמב״ם. שאל את הרמב״ם, תגיד, מה שאתה כתבת שם, זה נכון כמו שאני כתבתי בספר? אמר לו, רמב״ם, מה פתאום? זה בכלל לא מה שהתכוונתי. אמר לו, רב חיים, מה פרנק מבין ברמב״ם? בדיחה שחורה. מה פרנק מבין ברמב״ם? זה לא היה מצחיק. זה היה עצוב, זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. כן. לא, אבל אני יודעתי, זה היה פשעת. זה נקרא תורה. טוב, בואו נחזור אלינו. רגע, מישהו פה רצה להעיר משהו? ג'וש, רצית מקודם? לא רצית. גבי, אתה רצית? לא. הלאה. אחרי התשובה הטבעית, אחרי שהגענו למדרגה הראשונה של תשובה טבעית שכוללת שניים, גופני ונפשי, עכשיו באה התשובה האמונית. כאן אנחנו כבר מתקרבים יותר אל מה שאנחנו קוראים לו תורה, מה שאנחנו קוראים לו אמונה, מה שאנחנו קוראים לו דת. אחרי התשובה הטבעית באה האמונית. היא החיה בעולם ממקור המסורת והדת. תשובה אמונית כאן בפרק א', הכוונה מסורה, הקשר אל המסורת. שהיא עוסקת הרבה בתשובה. התורה מבטיחה לשווה פשע סליחה. חטאות היחיד והציבור נמחים על ידי התשובה. על ידי תשובה. הנביאים מלאים מדברים נשגבים על דבר התשובה. בכלל, כל ערך ההוכחה התורית בנוי על תשובה האמונית. אמונה, אמונה במסורת. אנחנו מאמינים באותם הערכים שנמסרו לנו במסורת, קיבלנו אותם בקבלה מדור לדור. אחרי התשובה האמונית והנפשית והגופנית, עכשיו מופיעה התשובה השכלית, שהיא כבר שאני לא רק מתפקד את הגוף שלי נכון, לא רק מתפקד את הנפש שלי נכון, לא רק מתפקד את הצדדים הרוחניים שלי נכון, כי קיבלתי את זה במסורת ואני מאמין בתמימות, במובן החסר של המילה, אלא אני מתפקד את כל זה נכון, כי אני מבין את זה. כי אני לומד את זה. זה כבר מדרגה יותר עליונה. זה כבר תלמוד תורה כנגד כולם בהקשר הזה. התשובה השכלית היא אותה שכבר רכשה לה את הטבעית והאמונית. שכבר באה למדרגה העליונה, אשר לא רק צער גופני או נפשי ורוחני, ולא רק השפעת המסורת והקבלה, אם מפחד עונש או רושם כל דבר חוק ומשפט הבא מהן לפנים הנפש, גורמים אמת התשובה. כי אם הכרה ברורה, שכל, לימוד, כמובן, לפי מדרגתנו, לפי יכולתנו. הבא מהשקפת העולם והחיים השלמה, אשר עלתה למעלתה, אחרי אשר התפקיד הטבעי והאמוני כבר רשמו בה יפה את רישומיה. תשובה זו, הכלולה מהקודמות, והנבנית על גבי הקודמות, היא מלאה כבר אור אין קץ. וכו' וכו' וכו'. מה רציתי רק להעיר, למה זה נכנס כאן הדף הזה? כי רק כדי להסביר שתורה ותשובה, זה אותו דבר. ולכן אם תורה היא כוללת את הכל, אז גם, ברור שגם התשובה היא כוללת את הכל. עכשיו בואו נשלים רק את הדברים מתחילת ספר מסיעת ישרים. הפרק הזה נקרא כידוע חובת אדם בעולמו, ובברייתא הוא נקרא תורה. אומר כאן הרמח"ל, אולי נקרא את כל הקטע הזה כדי לראות את היחס. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. ולמה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. ואז הוא אדם תורני. והנה, מה שאורנו חכמנו ז"ל, הוא שהאדם לא נברא אלא להתענג על השם וליהנות מזיו שכינתו, שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים למצוא, ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא. זה הגילוי התורני העליון ביותר. אין מערר על זה, אין ספק בזה בכלל. אלא, אך הדרך כדי להגיע אל מחוז חפשנו זה, הוא זה העולם. וגם בזה אין ספק בכלל. שהעולם הזה הוא גם גילוי תורני. הוא גילוי תורני נמוך ביחס לגילוי התורני שאנחנו מסוגלים להגיע אליו בעולם הבא. ברור. זה שהעולם הזה הוא גילוי תורני דרך מעקפים, דרך מחיצות, דרך קליפות, דרך צדדים מפריעים. זה שזה כלול במורכבויות של צדדים, זה אומר שאנחנו מזלזלים בעולם הזה בגלל זה? מה פתאום? זה כמו שאדם מבוגר יזלזל בתינוק. איפה יש מדרגת חיים יותר עליונה? מבחינה מסוימת, אצל האדם הבוגר. נכון. אני אתן לו דוגמה יותר קיצונית. אדם ובעל חיים. איפה יש מדרגת חיים יותר עליונה? ברור שאצל האדם. אבל בגלל זה אנחנו נהרוג את בעלי החיים? מה פתאום? אנחנו לא נהרוג את בעלי החיים, אנחנו נרצה בקיומם, נרצה בחיותם. אלא אם כן הם צריכים לשמש את האדם, זה משהו אחר. אבל אם לא, אין לנו שום בעיה עם פילים. שיחנו פילים בעולם, מצוין. הם יגלו את הפיליות האלוקית, את הפיליות, בלי א', כן? פיליות האלוקית, הגמליות האלוהית, הג'ירפיות האלוהית, ואנחנו נגלה את הישראליות האלוהית. מצוין? אבל ברור שהישראליות היא הרבה יותר מהג'ירפיות. מה השאלה בכלל? ברור. אבל זה עניין של תפקידים. עכשיו, כדי שיהיה קשר בין העולמות, הקדוש ברוך הוא שלח לנו, כמו שאומר המהר"ל, גם בתפארת ישראל וגם בנתיבות העולם, שלח לנו המהר"ל איזושהי נקודת זיקה, נקודת קשר. המהר"ל קורא לזה חבל. שלח לנו איזה חבל מהעולם הבא לעולם הזה. מה נקרא החבל? מצוות. מה זה מצוות? רק שולחן ערוך? לא. כל מיני רבדים של חיים, פה בעולם הזה, שמקורם בעולם הבא, התגלותם בעולם הזה, ואנחנו מגלים את האינסוף בסוף. ברמת הגוף קוראים לזה מצוות, ברמת הנפש קוראים לזה מידות ותפילה, ברמת השכל קוראים לזה לימוד תורה, לא משנה. אז כשאני לומד תורה, אני לומד את האלוהי פה. אז המצוות, לכן המשפט הבא, והוא מה שאמרו זכרונם לברכה, העולם הזה דומה לפרוסדור בפני העולם הבא, והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, אמצעים מלשון אמצע, שימו לב, אמצע הוא מחבר שני צדדים. אז האמצע המחבר את הצדדים הוא המצוות. כלומר, הקדוש ברוך הוא ברא איזושהי מציאות, שהיא מציאות בינונית, שכוללת את שני הרבדים, כוללת רובד שנקרא רוחני, כוללת רובד שנקרא גשמי. מהו הרובד הזה? מצוות. דרך אגב, אני מדייק בלשוני כרגע, בעיקר מצוות. פחות לימוד תורה, בעיקר מצוות. פחות תפילה, בעיקר מצוות. אבל כרגע נסביר שהמילה מצוות כאן זה לאו דווקא מצוות. הרמח"ל מדויק. זה יותר מדויק כשאנחנו אומרים מצוות, כי זה אלוהי בגוף. והתורה היא אלוהי מעל הגוף, נכון. אבל גם התורה בעולם שלנו, היא מתגלה בשכל שלנו, אז זה קנה מידה של גוף. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה הם המצוות אשר ציוונו עליהם, האל יתברך שמו. ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. כי בעולם הבא לא צריך אלוהי בגוף, יש אלוהי בגוף. על כן הוא שם האדם בזה העולם מתחילה, כדי שעל ידי הממד הממצע, הממוצע, כדי שעל ידי האמצעים האלה, המזדמנים לו כאן, יוכל להגיע למקום אשר הוכן, לא שהוא העולם הבא. לרוות שם בטוב אשר קנה לו על ידי האמצעים האלה. והוא מה שאמרו זכרונו לברכה, היום לעשותה ומחר לקבל שכרה. זאת הפתיחה לפרק א', הנקרא תורה. אם כן, מה זה תורה? תורה זה בריאת העולם הבא, תורה זה בריאת העולם הזה, ותורה זה הקשר ביניהם על ידי מה שהרמח"ל קורא מצוות, שצריך להבין מה זה. אז עלינו עכשיו קומה. זה לא רק תשובה טבעית, גופנית, נפשית, אמונית ושכלית. זה כבר כל המציאות הזאת שנקראת עולם הזה, ומציאות הרבה מעבר לזה שנקראת עולם הבא, והמציאות המקשרת בין שני העולמות. וזה נקרא חובת האדם בעולמו. זה נקרא, מי זה אדם תורני? אדם תורני זה אדם שחי ככה. אדם שמבין שמקום התענוג האמיתי זה העולם הבא. השלב הראשון שבו אנחנו נמצאים הוא העולם הזה, ויש קשר בין העולמות. וכמו שאמרנו הרבה מאוד פעמים, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. מילים של היום היינו אומרים, עולם הזה דומה למסדרון, עולם הבא דומה לסלון. ואסור לשכוח מה שאמרנו כל הזמן. שהמסדרון והסלון זה באותו הבית. זה לא שיש בית ששם נמצא מסדרון, ויש בית ששם נמצא סלון. מה פתאום? המסדרון מוביל אל הסלון. עכשיו, אם אתה, אם המסדרון שלך, שלנו, פתוח אל הסלון, אז הנורה, המנורה שמאירה בסלון, מאירה גם את המסדרון. האם היא מאירה באותו הערך, באותו החוזק, כמו מתחת כמו מתחת למנורה בסלון? לא. ברור שלא. תנסו פעם, תהיו בבית, תדליקו אור בסלון, ותשאירו חושך בכל הבית, נגיד במסדרון. המסדרון יואר, אבל לא באותה המדרגה שמאיר בסלון. אבל המסדרון והסלון זה אותו בית, ריבונו של עולם, זה אותו בית. זה לא שיש עולם הזה ועולם הבא, וזה שני עולמות שאין ביניהם קשר. יש עולם הבא בעולם הבא, ויש עולם הבא בעולם הזה. והקדוש ברוך הוא ברוך השם מאיר לנו את העולם הזה כבר מהנורה שנקראת עולם הבא. והנורה הזאת קורא להרמח"ל פה מצוות. נקרא לה באופן כללי תורה. אז יש קשר בין הדברים. זה לא שזה שני בתים שאין ביניהם קשר. וככל שאדם פחות, אם אפשר לומר, שם פחות חציצה, לא שם דלת לדלת בין המסדרון לבין הסלון, אז מלא הוא יותר שייך לעולם הבא, כבר בעולם הזה. לכן באמת זה תמוע מאוד העניין הזה, ממש תמוע. אני לא אומר בציניות, אני אומר ברצינות. זה תמוע למה אנשים עסוקים כל הזמן בעולם הבא. מה יש לך מהעולם הבא? עזוב אותו. אם אתה חי את העולם הבא בעולם הזה, אז אתה כבר פה בעולם הבא, אז מה אתה מתעסק כל הזמן עם שם? תתעסק עם פה. אנשים שבויים בקונספציה. עולם הבא, עולם הבא, עולם הבא. מה אתה צובר כל הזמן זכויות לעולם הבא? תחיה פה את העולם הבא. איך שמענו מהרב צוקמן הרבה פעמים? העולם הבא לא נקרא העולם שיבוא. הוא נקרא העולם הבא, הוא כבר בא. איפה הוא בא? הוא בא, הוא בא, הוא כבר פה. בזמן הוא כבר פה. מאז בריאת העולם הוא פה. אם אפשר לומר בלשון ציורית, הקדוש ברוך הוא הסתכל על העולם הבא וברא את העולם הזה. הוא כבר בא, זה לא עולם שיבוא בעתיד, זה עולם שכבר בא בעבר. מה? המוות זה המתנה הכי טובה שקיבלנו. מסביר נפש החיים, בנו של נפש החיים. כי החטא של אדם הראשון גרם למציאות, למדרגת חיים של תורה, מדרגת חיים של הופעה תורנית, יחסית נמוכה, שתלויה במחיצות, בקליפות. זה מדרגת חיים נמוכה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא אמר, אני ממית את האדם במדרגת החיים הזאת, כדי שיזכה למדרגת חיים הרבה יותר עליונה, מחוץ לכוחות המקבילים אותו. והיה לוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, פירוש אחד בחז"ל, זה מוות. ברוך השם שיש מיטה בעולם. תחשוב שהאדם הראשון היה חי לנצח במדרגה של האדם הראשון אחרי החטא. מה הקדוש ברוך הוא עושה? ממית את האדם אחרי 120, כדי שיזדכך מכל הקלקולים שגרם אחרי, ואז כשהוא יקום בעזרת השם, מי שיזכה לתחיית המתים לעולם הבא, הוא יהיה במדרגה הרבה יותר עליונה, כאדם הראשון לפני החטא. המוות זה המתנה הכי טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. אלא מה? אנחנו בעולם הזה מרגישים חסרים. אז אנחנו פה בוכים. אנחנו פה אבלים, ובצדק. כי אנחנו פה בעולם הזה. אז יש כללי עולם הבא בעולם הזה. כללי עולם הבא בעולם הזה, זה תהיה אבל. תבכה. וידום אהרון. תירד מנהגי אבלות, ודאי. אבל כשאנחנו עולים לחשבון רעיוני רוחני, המוות זאת המתנה הכי טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם. כך כתוב בספר נפש החיים. דברים פשוטים. שאדם הראשון יכול, אדם יכול להגיע למדרגת חיים הרבה יותר עליונה מאשר בעולם הזה. והמוות שמפריד את הנשמה מהגוף ומזכך את הגוף בקבר ואת הנשמה בגיהינום אחרי זה בגן עדן, ואחר כך בחיבור של תחיית המתים, לפחות לפי חלק מהדעות, של נשמה מזוכחת וגוף מזוכח, יש מדרגת חיים חדשה לגמרי. עליונה מאוד. בסדר, זה ברור? כשנגיע ליחס בין לימוד תורה למצוות, אז נאמר, אני חק אגיד עכשיו, אני מאוד נהנה לומר את הדבר הזה, באמת. מישהו מאיתנו זוכר בשעה האחרונה שהוא נמצא בתוך גוף? מישהו פה זוכר בכלל שהוא עייף? שהוא רעב? שיש לו דאגות עם מנהל הבנק? עם חברה שלו? לפי המבטים אני רואה שאתם בכלל שכחתם מזה לגמרי. איך זה יכול להיות? בוא נחשב על זה רגע. מה קרה לנו בעצם? כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו נפגשים בכלל ברובד אחר לגמרי. השכל האלוהי שלנו נפגש. הנשמה האלוהית שלנו נפגשת. מה, מה נפקא מינה שעכשיו הגוף הזה כואב לו, יש לו איזה פצע, בכלל שכחנו שיש פצע. לא שמו לב לך. מה, תגיד, זאת המטרה של העולם, לברוח מהטבע? לא! זאת לא המטרה. לך לרופא, צריך לטפל בזה, כי זה תורה. אם אתה, אם יש לך יבלת, אתה לא מטפל, אתה חוטא. תטפל. אבל, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מתנה, שכבר בעולם הזה אפשר לפגוש מדרגת חיים, שהיא ממש עולם הבא. כביכול אנחנו בלי גוף עכשיו. נכון או לא? רק הקפה מזכיר לנו שאנחנו... רק רגע, מישהו פה רצה להם, כן, רצית משהו.
אבל הם בכל זאת ממלאים את העולם הזה.
סליחה?
איך ממלאים את העולם הזה?
לא הבנתי. מה אתה מתכוון במילה ממלאים?
כי אי אפשר להתרכז רק בעולם הבא.
איך ממלאים את העולם הזה? איך התורה, איך אנחנו הופכים את העולם הזה לתורני? טוב, זה בהמשך נראה. כבר נגענו בזה דרך אגב. איך אנחנו ממלאים את העולם הזה? על ידי שאני מבין מה המגמה שבשביל הקבוכו בראת העולם. והמגמה היא כמובן אלוקית. ואנחנו מגלים את האלוקיות הזאת בכל רבדי החיים. מי בקודש, מי בחול, מי ברוח, מי בחומר. מי בפרט, מי בכלל. אתה שואל את השאלה, אני הייתי עונה לך אולי בתשובה אחרת. ואל תכעס מה שאני אומר. כדי לדעת איך למלות את העולם הזה נכון, צריך לבוא לתחנת הדלק שנקראת בית המדרש, כדי שאחר כך נדע לאן להסיע את האוטו. אין ברירה. צריך לבוא לבית המדרש, כדי להתמלא בערכים הנכונים, באידיאולוגיות הנכונות. כלומר, זה לא ילך משיעור אחד. זה צריך לעבור תהליך עמוק, נפשי, פנימי. כדי שנצא מתחנת הדלק, נדע לאן לנסוע. נדע לקחת איתנו טרמפיסטים בדרך. טוב, זה נושא שעסקנו בו קצת. כן, בבקשה, מור.
יש לגבי העניין של הרב דיבר על זלזול, כשאדם מזלזל בעולם הזה בכלל. בגלל שהוא רואה שיש הרבה הסתר, קליפות, כל מיני דברים כאלה. עולם הבא, עולם הבא. כל החיים שלו מתרכז רק שם, הוא לא חי.
רציתי לשאול,
זה לא אדם תורני בכלל, כאילו איך אפשר
להתחיל
לדבר עם אדם כזה
שבכלל
לא רואה את העולם הזה?
הייתי נזהר, לא הייתי אומר, זה לא אדם תורני בכלל, זה אדם חולה. זה אדם שהתורניות שלו היא חלקית.
כי השאלה היא, זה בעצם הזלזול, ואיך אפשר לזלזל במשהו?
זה תורניות חלקית. דרך אגב, זה ההבדל היסודי, למדנו את זה כבר בין תורת ארץ ישראל לתורה חוץ לארץ. האם התורה היא מתנזרת ומתנתקת מהחיים הטבעיים, ברמת פרט, קל וחומר ברמת עם, או שהתורה הפוך בדיוק? אתה זוכר שדיברנו ולא אמר לו ולומידי משום חוץ הדאוכה? זה בדיוק זה.
העניין ממש של הזלזול. של הזלזול.
כואב, כואב.
אדם שמזלזל, מזלזל, כל דבר קטן שמזלזל. אי אפשר לזלזל במשהו, כי כל דבר זה השם.
בדיוק. כל דבר, הייתי אומר, זה גילוי השם.
גילוי השם, אבל גם הכל זה השם.
זה גילוי השם. והופעת השם.
כן, השם זה משהו.
שהכל נהיה בדיבור. בדיוק.
התנא בעבוד אמר, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים
תשובה, בכל חיי... תשובה ומעשים טובים מכל חיי עולם הבא.
כן,
אז הנה... מצד שני, אותו תנא, רבי יעקב אמר, כן. יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי עולם הזה. כן. והמשנה שקודמת למשנה שהזכרנו עכשיו, זה עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. אבל זה שהעולם הבא הוא פרוסדור, העולם הזה הוא פרוסדור והעולם הבא הוא טרקלין, זה לא מה שאנחנו מזלזלים בפרוסדור ובטרקלין. הפרוסדור תשובה ומעשים טובים, והטרקלין קורת רוח. ואותו רבי יעקב אמר את הכל. רבי יעקב אמר, עולם הזה דומה לפרוסדור, עולם הבא דומה לטרקלין. אכן עצמך בפרוסדור, יש תינס לטרקלין. הוא היה אומר, יפה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה, יפה שעה אחת שתשובה מסית בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. אתמול עליתי על איזשהו תדר, לא זוכר באיזושהי סיטואציה זה היה, ממש התרגשתי. מישהו שם נתן שיעור באיזה תדר על ספר דרך השם לרמח"ל. ספר שיחת דעת תבונות לרמח"ל. והמיקוד שלו היה של יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא. מכל חיי העולם הזה? שכח את החצי השני של המשנה. שיפה שעה אחת ששבועם עושים טובים בעולם הזה, מכל חיי העולם הבא. עכשיו זה לא... למה אני אומר את זה? כי זאת הקונספציה. לא זאת התפיסה.
מצמצמים.
כי ככה אנשים חושבים. מי שחוזר בתשובה זה מה שנראה לו בהתחלה. זה מה שהוא מדמיין. נכון או לא?
רוחניות מערבית.
רוחניות מערבית.
זה עזר באיזה
הר. טוב. אבל מצד שני צריך להבין גם איפה זה נובע. זה נובע מ-2000 שנות גלות, עם תפיסה תורנית גלותית ששמרה עלינו והייתה הכרחית שתהיה כזאת. של התנתקות יחסית. מחוכמה, ממעשה, ממדרגת עם. נכון? יקום, יש לי, יש לי, הקדוש ברוך הוא סידר שהדברים האלה יהיו, אסור לשכוח את זה. כלומר, יש כאן גלות של 2000 שנה שהיא בנתה משהו בעם ישראל, היא נצריכה לכתחילה לבנות משהו בעם ישראל. זה לא שאנחנו עכשיו מזלצלים בכל התרבות הזאת, בכל השיטה הזאת, בכל ההשקפה הזאת. מה פתאום? אנחנו מבינים שכשאנחנו חוזרים לארץ ישראל, חדש ממנו כקדם, חוזרים ומשכללים את התפיסה הזאת. לא זורקים את מה שהיה ובונים משהו אחר. לוקחים את מה שהיה ומתוכו בונים משהו יותר שלם. שהוא בעצם חזרה והתפתחות של בית שני ובית ראשון. טוב, התקדמנו היום טיפה. מחר נמשיך. מחר אנחנו נתקדם קצת, אני אקווה לשכלל את הדף הזה. תשמרו עליו בינתיים. לא, למה להחזיר? לא, למה להחזיר? תשמרו.